יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ויגש. כתוב בפרשתנו, ויגש אליו יהודה. אומרים חז"ל שניגש אליו גם למלחמה. נשאלת השאלה, הרי יוסף הוא היה המושל בכל ארץ מצרים. מצרים אז שלטה על כל העולם, עוצמה אדירה. איך מייז יהודו, אדם פרטי, לצאת למלחמה עם עוצמה כזאת? התשובה היא, יהודה אומר ליוסף, כי עבדך אורה ושנה מאת אבי, כאיך אלה אל אבי והנער איננו איתי. יהודה אומר ליוסף, אני נתתי ערבות עבור בנימין להחזיר אותו לאביו, ובשביל הערבות הזאת אני מוכן למסור את נפשי. אני מוכן לצאת למלחמה שבדרך הטבע אין לה שום סיכוי. מאזינים יקרים, מה צריכים ללמוד מזה? חז"ל מלמדים אותנו שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, עם ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו עריבים. אנחנו עריבים שהתורה תלמד בכל הדורות, ילדי ישראל ילמדו תורה. ובזכות זה נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל. כפי שדוד המלך אומר בתהילים, מפי אוילים ויונקים יסדת עוז ואין עוז אלא תורה, שנאמר השם עוז לעמו ייתן. אז אנחנו צריכים ללמוד מיהודה, כפי שהוא מסר את נפשו עבור הילד בנימין שלא יישאר במצרים, ולהחזיר אותו לאביו יעקב, סבא ישראל, כך אנחנו צריכים למסור את נפשנו עבור ילדי ישראל, לקרבם לתורה ומצוות. ורואים שיעקב אבינו, שהוא החליט להקים ישיבה במצרים, כדי שעם ישראל יהיה להם איפה ללמוד, את מי הוא בחר לשלוח להקים את האולפנה במצרים? את יהודו. כפי שנאמר בפרשתנו, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף לאוירוס לפונוב גושנו. אומר המדרש, לאוירוס לפונוב, מה הכוונה? לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא אורה. זאת אומרת להקים ישיבה במצרים, מקום שיהיה מקום לילדי ישראל שלמדו תורה. למה בחר יעקב אבינו דווקא את יהודו? למה לא את שאר השבטים, למשל יששכר שמסמל את התורה? הוא בחר ביהודו כי יהודו מסר את נפשו על ערבות. וכדי שהתורה תתקיים בעם ישראל צריך מסירות נפש על ערבות, כמו שהבטיחו אבותינו בהר סיני. הגמרא במסכת בבא מציע פאי מספרת שרבינו הקדוש רב יהודה הנשיא נקלע לאיזה מקום, ושם הוא נפגש עם בחור שהיה בשפל המצב, נורא נוראות. אני לא יכול להוציא מהפה באיזה מצב שפל היה אותו בחור. רבינו הקדוש ניסה לקרב אותו בכל מיני דרכים, עד שלא נרגע ואמר לו, אם אתה חוזר בתשובה אני נותן לך את ביתי לקלה. שואלת הגמרא, ומהי כולאי? אומר רש"י, לחזר על בני אחרים, זה התפקיד של נשיא ישראל? להתעסק עם בחור כזה? אומרת הגמרא על זה, שלמה המלך אומר, לוקח נפושס חוכם. הסביר לי פעם אבי זכר צדיק לברכה, שלוקח בגמרא בחז"ל זה לשון קניין. לומדים את זה כיחה כיחה משדה אפרון. החוכמה בביזנס, בקנייה, היא לא איך למכור. יש הרבה אנשים שיודעים למכור, החוכמה היא איך לקנות, שבזמן הקנייה לחשבן את הרווח שיצא. רבינו הקדוש, שהיה נשיא ישראל, ועליו נאמר תורה וגדולה במקום אחד, גם קדוש ונורא, חיבר את המשניות, וגם היה עשיר גדול, והיה יכול לקחת עבור הבת שלו את החתן הכי מובחר. עם כל זה, הוא הבין לוקח נפושס חוכם, הרווח שיהיה לו מזה שיקרב ילד יהודי לקדוש ברוך הוא עולה מעל הכל, ולכן היה מוכן להציל את הבחור אפילו על ידי שהוא ייתן לו את הבת שלו לקלה. הזכרתי את אבי זכר צדיק לברכה, הוא היה נועה דורש ונועה מקיים. הוא מסר את נפשו עשרות שנים לחינוך ילדי ישראל, היה ראש ישיבה עשרות שנים. בשנות ה-60, כשהיה ראש ישיבה, אחד הבחורים עזב את הישיבה ועבר לגור בקיבוץ חילוני של הנשומר הצעיר. לילה אחד התגנב אבי זכר צדיק לברכה לאותו קיבוץ, ניגש לחלון של הקרבן בו שעה הבחור, הכניס את ראשו לחלון וצעק לבחור, תציל את עצמך, תציל את הנצח שלך, חזור בך. הבחור כל כך התרגש מהמסירות נפש של אבא, כי אז אם היו תופסים אותו, היו מרביצים לו מכות רצח, כפי שידוע מה היה אז המצב. ומההתרגשות של מסירות נפש של האבא שלי, הבחור קפץ מהחלון, רץ עם האבא בחזרה לישיבה, חזר ללימודים, ואחר כך הוא נבחר להיות אחד מחשובי הרבנים בעיר והם בישראל. אנחנו זכינו להקים את המועדונים של אור ישראלי על שם אבא, בו לומדים מדי ערב אלפי אלפי בני נוער מבתי ספר כלליים, מבתים שבינתיים לא שומרים תורה ומצוות. הנערים האלה מוסרים את נפשם ללמוד תורה ולקיים מצוות, וזה בזכות המסירות נפש של הרכזים שמקדישים לילה לילה, ימים ולילות, שבת וחג, בכל מקום ומקום. השבוע היה כנס של הדלקת נר חנוכה במוסדות שלנו, מגדל אור, למאות בחורי הישיבה בוגרי תנועת הנוער, אור ישראלי. זה היה להביע בפניהם שזה כל העניין של חנוכה. המסירות נפש של החשמונאים נגד היוונים היה עבור לימוד תורה. כמו שאנחנו אומרים בעל הניסים, מה רצו היוונים? להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואין מתאים יותר לארגן מסיבה עבור אותם מאות תלמידים שעזבו את הכל והלכו במסירות נפש לישיבות מחנוכה. במסיבה עשרות מהם עשו סיומי מסכתות, אי אפשר לתאר. אחד הבחורים לומד בישיבת סלבודקה והולך ללמוד חברותה עם הגאון הרב לנדו שליטה. אני רוצה לספר לכם על אחד הבחורים האלה. הבחור הזה גר במושב מזכרת בתיה. שם החנות של הפרחים לא נסגרת ביום שישי גם אחרי שקיעת החמה. יש כאלה שאת הפרחים לכבוד שבת קונים גם בזמן שבבתי הכנסת כבר שרים לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אחד הנערים שעמד ומחר את הפרחים גם לאחר שקיעת החמה בערב שבת, נער למשפחה חילונית לחלוטין, שאין להם שום שיג ושיח עם שמירת התורה והמצוות. והוא התחיל לבוא לסניף של אור ישראלי במושבה. התחיל להגיע בקביעות לפעילות ולשיעורים. עם כל זה, בינתיים זה לא שינה לו את ההרגל שלו למכור את הברכים. באחד ממאי השישי, חלב רכז הסניף המקומי, הרב מוישה שפיצר, וראה את הבחור שעומד ומוכר. הבחור קצת התבייש ואומר לו, הרב, מה אני אעשה? או נשאר לי עוד זרי פרחים ואני התחייבתי לבעל הבית למכור את כולם. במקום הוציא הרב את כספו מהארנק שלו, קנה את כל זרי הפרחים, אמר לנער, אני לא יודע מה לעשות איתם, תחלק אותם, וגם תיתן מהם מתנה להורים שלך. לך תקבל שבת ושמחה. בתפילות שבת בשחרית הגיע הנער הזה המוכר, מתיישב ליד הרב הקונה. התפילה נגמרה, כולם התפזרו לבית, רק אחד נשאר שם ולא זז, זה הנער המוכר. אומר לרב, בזכותך הצלחתי אתמול בליל שבת לשמור שבת. אני יודע שאם אני יוצא עכשיו מבית הכנסת והולך לבית, אני לא אצליח לשמור את השבת. אני רוצה להישאר פה בבית הכנסת עד צאת השבת. הרב הזמין אותו לביתו, הנער התעקש, אני רוצה להישאר בבית כנסת, כי אם אני אלך לבית של הרב, ההורים יבדו להם, וזה יהיה הרבה יותר גרוע. מניעס, עשה לו הנער מנה קבוע, לבוא לבית הכנסת בכניסת השבת, ולא לצאת ממנה עד מוצאי שבת. הכין לו שם איזה אוכל, מזרון, לישון, הכל כדי לא לחלל את השבת. אביו שראה את העקשנות שלו לשמור שבת, החליט שהוא גם יגיע לבית כנסת לתפילת שבת. הבחור נקלע לרגשות מעורבות, מצד אחד הוא שמח שאבא שלו בא, בצד שני הוא יודע שאבא נוסע ברכב, שהמרחק מהבית כנסת ברגל זה אולי 40 דקות. אחד השבתות הייתה לו הפתעה, האבא אמר, אני רואה את המסירות נפש שלך, החלטתי לא להגיע לבית הכנסת ברכב. הבטיח לבן שהאוכל בבית יהיה קשה למאדרין, ונהיה קרובה עצומה בין הבן לאבא, וכל הבית קיבל צורה אחרת לגמרי. היום הוא בן ישיבה נפלא. חותני הרב שמואל הני, כשמוסר נפשו לבקר את הבחורים האלה בישיבות, מספר לי שהבחור הזה מתפלפל בדברי הראשונים והאחרונים ונהיה למדן עצום. מה אנחנו לומדים מזה, מאזינים יקרים? פעולה אחת של רכז פעל שכל הבית ישתנה. זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים שמוכנים לתת מסירות על הערבות שילדי ישראל יתקרבו לתורה ומצוות, אנחנו בזה עושים לחד רוח לקדוש ברוך הוא, ורואים ניסים ונפלאות הצלחה בעניין הזה. שמעתי פעם מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, שברוסיה בזמן שהיו תופסים ילדים קטנים לצבא לכל ימי חייהם, עבר אחד החסידים ברחוב במוסקבה, וראה קצין צבא מוביל שורה של ילדים. אותו חסיד הכיר את אחד הילדים, ילד יהודי שהיה שכן שלו. הוא כל כך נרגש ולא התאפק, קפץ לתוך השורה והרים את הילד הזה על זרועיו והתחיל לברוח. הקצין ירה עליו אש חיה, הוא לא נפגע. ומרוב פחד שאותו חסיד ידע שעל זה הוא יקבל עונש מוות, מה הוא עשה? הסתדר עם הילד הזה 12 שנה, 12 שנה ביערות, עד שהיה בטוח שכבר לא מחפשים אותו. לכן, מאזינים יקרים, להתגלגל 12 שנה ביערות, קיץ וחורף, הכל כדי להציל ילד יהודי אחד מרדת שחר. לנו יש כל כך הרבה הזדמנויות להציל ילדים, בלי שנצטרך להתגלגל ביערות. רק בהחלטה נחושה, שאנחנו עושים לחד רוח לקדוש ברוך הוא ונתנו ערבות, בפרט עכשיו שמגיע זמן הרישום, כל אחד מכיר שכנים, ידידים, חברים, לעשות את הכל לקרב את הילדים האלה לקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם עם הילדים האלה נזכה לקבל את הגאולה השלמה. מאזינים יקרים, בפרשתנו כתוב, שהתגלה יוסף אל אחיו, אמר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אויסי מצרימה. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר רב שמעון בן אלעזר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן של שבטים היה, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא, ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, לפי מעשיו, על אחת כמה וכמה שנבהל. לחיאורה, איכן מצינו תוכחה כאן? איפה יש כאן תוכחה בדבריו של יוסף? מה הוא אומר להם? אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. איפה רואים כאן תוכחה? מסביר רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר. כשיוסף אמר להם, אני יוסף אחיכם, מיד נוכחו לדעת ש-22 שנה הם חיו בטעות. 22 שנה הם היו בטוחים שעשו כדין, שהרחיקו את בעל החלומות מהמלכות. עכשיו נוכחו לדעת שזה רצון השם, אדרבה, במעשים שלהם הם קירבו אותו להגיע למלכות. כאשר אדם מגלה שהוא טעה בחייו, אז הוא מתרגש, נכנס לבעלה, כפי שרואים אצל יצחק אבינו, שגילה את האמת על עשיו, מה כתוב? ויחרד יצחק חרטה גדולה עד מאות. וכל כך למה? כי יצחק אבינו הבין שכל האהבה שלו לעשיו היה בטעות מעיקרה. כי עכשיו הרי התגלה לו מן השמיים שיעקב הוא ההגון והוא צריך לקבל את הברכות. והנה השבטים הקדושים שהיו זקים וטהורים, מכיוון שהרגישו בטעותם שטעו ביוסף ובמחירה שלו, הרי כשהם מכרו אותו הם חשבו שכדין הם עשו, החשיבו אותו לרודף, דנו אותו למיטה. כפי שרשי בסנהדרין קב אומר על הפסוק נלכד אותנה, שהיו דנין עליו לאורגו, וכעת ראו שהם טעו, ראו שהוא צדיק אמור, נבהלו מפניו והתביישו כל כך עד שפרחה נשמתם. וזהו מה שחזר אומרים לנו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטן שבשבטים היה ולא יכלו אחיו לענות מפני תוכחה שלו. קל וחומר, כשהקדוש ברוך הוא יוכיח את האדם לפי מה שהוא, זאת אומרת כשאתה תעמוד לבדך לפני הקדוש ברוך הוא, והוא יוכיח לך על מעשיך בעולם הזה, קל וחומר שלא תוכל לענות. הרי כל אחד יודע מה הוא עשה במעשה דיבור ומחשבה. ואילו היו מתפרסנים המעשים שלו לפני כולם, ודאי שלא היה מחזיק מעמד, היה מתעלף מרוב בושה. והנה מגלים לו את הכל. כך כותב המסיל הסישורים בפרק ב', הוא אומר, שההולך בעולמו בלי התבוננות עם טובה דרכה ועם רעה, הרי הוא כסומה, כמו עיוור שהולך על שפת הים, אשר הסכנה היא ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. כשאדם לא מתבונן בחייו על מעשיו, ולא מנסה לתקן בחייו, הוא צריך לדעת שהוא צריך לתת על זה דין וחשבון, דין וחשבון. ואם האחים לא יכלו לעמוד בפני התוכחה של יוסף, איך אתה תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא? מאזינים יקרים, חז"ל אומרים לנו על זה, כמו שאמרנו, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה הפירוש? מה זה דין ומה זה תוכחה? מסבירים חז"ל שדין זה למעשים עצמם. תוכחה זה הוכחה לסתירה במעשים והדיבורים שלך. כפי שרואים בפרשתנו. כשניגש יהודה לשכנע את יוסף שישחרר את בנימין, לאחר שנחשד שהוא גנב את הגביע, מה הייתה הטענה העיקרית של יוסף בפרשתנו? הטענה העיקרית הייתה הדאגה העמוקה לאבא. כך כתוב בפרשתנו, ואתה כבואי אל עבדך אבי והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. והיה קירותו כאין הנער במת, והורידו עבדיך את ציבת עבדיך אבינו ביגון שואלה. כי איך אלל אבי והנער איננו איתי, פן ערה ברעה אשר ימצא את אבי. זאת אומרת, כל הטענה הייתה אבא, 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 מה אתה רוצה מאבא? ואז יוסף לא היה יכול להתאפק. מה הוא אמר להם? אני יוסף אהוד אבי חיים. אתם דיברתם עכשיו בדאגה גדולה על העוול שאני עושה עם האבא שלכם, שאני לוקח את בנימין. אתם אשימים אותי שאני גורם לאביכם יגון. ומה הוא אשם על מעשה בנימין? זה הטענה שלכם, כן? מדוע לא חששתם אתם לצער של האבא לפני 22 שנה כשמכרתם אותי למצרימה? כל כך הרבה שנים ניתקתם אותי מאבא שאהב אותי, כפי שכתוב בתורה, בישראל אהב את יוסף. העוד אבי חי, האבא עוד נשאר בחיים אחרי הסבל הנורא הזה שגרמתם לו. הסתירה העמוקה בהתנהגותם של השבטים היא עוצמת התוכחה. זה התוכחה. וכך אומרים לנו חז"ל, שלאחר 120 שנה שהנשמה עולה למעלה, יוכיח הקדוש ברוך את האדם לפי מה שהוא. דהיינו, אם הוא יצטדק ויפרט את הקשרים שהיה לו ומנעו ממנו מלעסוק בעבודת השם, יוכיח לו הקדוש ברוך הוא ממעשיו עצמו כיצד אותם קשיים עצמם לא מנעו בעדו ולא היו מחסום עבורו כלל וכלל שיתעסק רק בגשמיות. כדוגמה לזה מצאנו במדרש ילקוט שמעוני משמו של אליהו הנביא. אליהו הנביא זכור לטוב מספר, פעם אחת הייתי מהלך ומצאתי אדם אחד שהיה מתלוצץ ומליג בדבריי. כנראה אליהו נביא אמר מוסר דברי תורה והוא צחק. אמר לו אליהו הנביא לאותו אדם, מה תשיב ליוצרך ליום הדין? מה תענה תשובה שלא למדת ואתה לא לומד, לא מקיים, אתה צוחק? אמר לי אותו אדם, ענה לו, אני ענה. בינה ודעה לא ניתנה לי שאקרא ואשנה. לא נתנו לי מן השמיים בינה ודעה שאני אוכל ללמוד. אומר אליהו הנביא, אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? מה אתה עוסק? אמר לי, אני צייד. אני צד דגים, דייג. אמרתי לו, מי לימד אותך שתיטול פשטן, ותארגנו מצודות, ותשליחה על הים, ותעלה הדגים מן הים? מי לימד אותך לעשות את כל הדבר הזה? לעשות את המצודות, לדעת איך לשלוח, איך לעלות הדגים? ענה לי אותו אדם, אמר לי, בינה נתנו לי מן השמיים, זה קיבלתי מן השמיים. אמרתי לו, אומר אליהו הנביא, מה? להטיל פשטן ולארגן מצודות, להשליחהו לים ולעלות דגים מן הים, נתנו לך דעה ובינה מן השמיים. ולדברי תורה שכתוב בהם כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, לא נתנו לך בינה ודעה מן השמיים. מיד אותו אדם הרים קולו ובכה, עד שליהו הנביא הרגיע אותו שיכול לתקן. אותו דבר מאזינים עיקרים קורה איתנו. למשל, אדם קם מאוחר לתפילה, שואלים אותו למה אתה קם מאוחר, מה אני לא מסוגל לקום מוקדם. אתה לא מסוגל? מרים לו שאתה היית צריך לקום לאיזה טיול, לנסוע לחופש לחוץ לארץ או טיול אחר או משהו באיזה ביזנס, או-הו, איך קמת בזריזות בבוקר, עוד קמת לפני עלות השחר. בזה יכריחו לו כי מעשיו עצמם סותרים את הטענה שלו. וכן על זה הדרך, אדם יגידו לו, למה התקמצת לתת צדקה? מה הוא איתן? לא היה לי כסף, הייתי דחוק בפרנסה. נכון, היית דחוק, לא היה לך כסף? בוא נראה לך כמה כסף הוצאת על כל מיני דברים שכן רצית. שאלו אותו, מדוע ביטלת שיעור תורה ביום פלוני? מה הוא יגיד? הייתה לי פגישה חשובה ולא יכלתי לפספס. בשביל פגישה חשובה לא יכלת לפספס? הפסדת שיעור תורה? נראה לך כמה פעמים יצאת לנופש או דברים אחרים שכן רצית, ועל זה לא אמרת, אתה לא יכול לפספס. מאזינים עיקרים, מסופר שפעם הזדמן רב ישראל סלנטר זכר צדיק לברכה לפונדק אחד שהיה בבעלות של יהודי כפרי. רב בא לפונדק, נכנס אליו יהודי אדור, צורה, זקן, נראה רב. שאל אותו הבעל הבית, אולי כבודו שוחט? יש לי כאן בהמה ואני רוצה לשחוט אותה. תעשה לי טובה, תשחוט לי אותה. יש לי תורך לקחת אותה לעיר, לבית השחיטה. ענה לו רב ישראל, אני לא שוחט. אומר לו, אבל אולי בכל זאת אתה יודע איך לעשות, תעזור לי. לאחר שעה, פנה רב ישראל סלנטר לאותו בעל הבית, ואמר לו, אולי אתה יכול להלוות לי כמה רובלים. עונה לו הבעל הבית הכפרי, אני לא מכיר את כבודו, אני לא יכול להלוות לך בלי עדים, תביא לעדים יחתמו ערבות שתחזיר לי. אמר לו רבי ישראל, תשמע, בכסף בכמה רובלים אני לא נאמן עליך, אתה צריך ערבות, ואילו בשחיטה שכל כך הרבה הלכות תלויות בו, פה כבר היית נאמן, פה כבר שמחת עליי. זה הכוונה. וזה מה שאומרים גדולי בעלי המוסר. וכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, הכוונה היא שיגיע אדם לשמיים, יראו לו מעשים שלך, ועוד פירוש שמפרשים, יראו לו את הכוחות המיוחדים שניתנו לך מן השמיים לעבוד את השם. ואתה במקום להשתמש, השתמשת במשהו אחר. לכן אומרים לנו חז"ל מפרשת השבוע, שכל אחד ואחד ייקח דברי מוסר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ואז כשאדם מתבונן, כמו שאומר המסילת ישרים, כשאדם מתבונן בחייו או מתקן בחייו, אז מתקיים בו שלא נבוש ולא נקלם לעולם ועד. שבת שלום ומבורך.